כשהאחים באים ליעקב ואומרים לו, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי וחיו מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם, לא מאמין להם. חז"ל אומרים, זה עונשו של בדאי, שגם כשהוא אומר אמת לא מאמינים לו. וידברו אליו בכל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביו. כן, יעקב אבינו רואה את העגלות, ותחי רוח יעקב, יש כאלה אפילו אומרים, חזרה לו רוח הקודש. מה יש בעגלות האלה שגרם ליעקב כל כך להאמין ולשמוח ושרוחו חזרה אליו? אז אנחנו מכירים את הדרשה שיוסף רמז לו, מין קוד פנימי כזה, שהם עסקו בהלכות עגלה ערופה. כיוון אחד, גם על הדבר הזה יש מה להעריך, מה העניין של עגלה ערופה, מה הרמז פה. ואנחנו נלך היום בכיוון אחר, כי אנחנו בעצם רוצים לפתוח ולומר, שזה שיוסף בחיים, זה עדיין לא פותר שום בעיה. אולי אפילו זה מעצים את הבעיה. יוסף בחיים, אבל איזה יוסף בחיים? באמת רש"י כאן רומז לזה. רב, אז זה כאן במדרש שמופיע כאן לפניכם, אז המדרש אומר רב, עוד יוסף בני חי, ותחי רוח יעקב, ויאמר ישראל רב, רב כוחו של יוסף, מי שכמה צרות הגיעו, ועדיין הוא עומד בצדקו. מאיפה יעקב יודע את זה? כן? מאיפה יעקב יודע שכשיוסף, כשהוא רואה את העגלות, אז יעקב יודע שיוסף עדיין עומד בצדקו ומשבח, רב, עוד יוסף בני חי, עדיין עומד בצדקו. ואולי נשאל עוד שאלה, לפני שנתחיל קצת להיכנס פנימה. והשאלה היא, אתם יודעים, כל אדם שנולד לו ילד, אז הוא נותן שמות לילדים, כמו חלק מהשמות של הילדים, זה חלומות שאדם חולם, שרוצה שיהיו לו, ברכה שהוא שואף שתהיה במשפחה, נותן לילד שלו. לילדים של יוסף, לבן הבכור, קוראים לו מנשה. נכון? מה פירוש המילה מנשה? תנסו לתרגם לי את המילה לעברית בת זמננו. מנשה. הפסוק מסביר. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהן און, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל ביתי. הסבר לשם הזה. מנשה כי נשני. רק צריך למצוא את המילה הנרדפת. מה אתם אומרים? אתם אומרים, שמע, 3:30 צהריים אחרי ארוחה, אל תשאל אותנו שאלות קשות. דבר, תוסטרה.
מעכב.
אה?
מעכב וקוף.
לא. שניות, יפה, ניסיון יפה. לא. לא יודעים? מנשה, יש כזה שם. אפילו קוראים לכם, מישהו מכם פה מנשה, או שיש לו אבא או בן כזה, מה?
שילם.
לשון לנשות במישהו את החוב.
נשייה.
מה זה?
נשייה.
מה זה נשייה?
שכחה.
יפה. תהומות הנשייה, תהומות השכחה. או יש פסוק בפרשת האזינו, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחל עליך. הקדוש ברוך הוא ברא אותך תשי עם כוח השכחה, אבל במקום לשכוח את העבירות, או במקום לשכוח את הצרות, את מי אתה שוכח? את הבורא יתברך. יפה, אז עכשיו נחזור למנשה. יצא שהשם של מנשה מהו? במקום לקרוא לו מנשה, אפשר לקרוא לו משכח. כן, זה השם שלו. ואת מה הוא משכח? כתוב בפסוק.
כל המלאים.
נולד לי ילד במצרים, אומר יעקב, ועכשיו אני יכול לשכוח סוף סוף את אבא, ואת בית אבא, ואת כל הזה. שכוחים, זהו, התחלה חדשה, יש לנו ילד, יש לי אישה, אני מסודר. איך אפשר להגיד כזה דבר? שככה יוסף קורא לבן שלו.
זה לא הפשט.
זה הפשט.
כי נשן אני מכיר את כל המלאים.
מה הפשט?
אני מבין שהוא כמו, לא יודע, מה שאני מבין שאלוקים הוא כמו נושה, כלומר, כרגע אין לו את זה, כי...
התרגום של הפסוק הוא ככה, כי נשני אלוהים, כי השכיח ממני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ולכן קוראים לילד מנשה. מנשה משכח, כי הקדוש ברוך הוא השכיח ממני את בית אבא. זה התרגום של הפסוק, אין תרגום אחר. ככה גם מפרשים הפרשנים. המדקדקים, מלאי בן עזרא, או שמה, חזקוני, גם אומר ככה. זה דבר מדהים. ככה יוסף קורא לי, ואחרי זה גם אפרים, כי אפרים היא אלוהים בארץ עוני, הצלחה כלכלית. איך אפשר להגיד את הדבר הזה? כאילו יוסף אומר, לא, שכחתי. מצטרף לקושיות, למה יוסף לא שלח, להודיע ליעקב וכו' וכו'. טוב, אז אנחנו ננסה לענות, ותוך כדי הדברים שנענה, ננסה להתוודע לכוח מאוד משמעותי בנפש, שכולנו יכולים, צריכים, ראוי שנעשה בו שימוש בכוח הזה, באפשרות הזאת. הזכרנו את העובדה שיוסף בהרבה מאוד מקומות, וגם במדרש הזה, נקרא יוסף הצדיק. נכון? מה פירוש הביטוי, להיות צדיק? איך אני נהיה צדיק? שומר, כן, שמירת הברית זה נכון, אבל יש עוד אפשרויות. צדיק זה אחד שהופך את הכל לצודק. יש ביטוי פנימי שנקרא להמתיק את הדין בשורשו. להמתיק את הדין בשורשו, הכוונה לברר איך שהדין הוא צודק, שלא יכול להיות אחרת. להמתיק את הדין זה להגיד, טוב, קיבלתי איזה מכה, אבל כנראה היה מגיע לי, אני צריך את המכה הזאת כדי שאני לא יחטא, כדי שאני תהיה בי ענווה, לא משנה, כל מיני, בשביל תוצאות מאוחרות יותר. אבל להמתיק את הדין בשורשו, הכוונה לדעת שבלי המכה לא היה יכול להיוולד משהו שהיה חייב להיוולד אלמלא המכה. זה נקרא להמתיק את הדין בשורשו, זה נקרא להפוך את הדין לצודק. כשיעקב רואה את העגלות שיוסף שולח לו, הוא מזהה, אמרנו, זה שיוסף בחיים, זה עדיין לא פתר שום בעיה. איזה יוסף בחיים? אם יוסף בחיים זה יוסף איזה מין משנה למלך מצרים, חצי גוי כזה, זה לא פתר שום בעיה. יש כאן יוסף הצדיק. אם יוסף בחיים זה יוסף שהוא מריר, שהוא רוצה לנקום באחים, שהוא בעצם מלא כעס עליהם, והוא עכשיו, יעקב יגיע ליוסף, יוסף יגיע, עכשיו אני אספר לך איזה ילדים יש לך בבית. רוצחים יש לך בבית, זרקו אותי לבור, רצו להרוג אותי. אז רק החרפנו את הבעיה. איזה יוסף נמצא כאן? מי, זה יוסף או שזה צופלת פענח? מי נמצא כאן? ויוסף שולח רמז מאוד משמעותי ליעקב. אנחנו תכף נראה איך יוסף בעצמו חי את הרמז הזה באופן אישי. רמז סמוי דרך העגלות. רמז של צדיקות. תראו, אם אני עכשיו הייתי לוקח כאן מהנוכחים כאן בכיתה, הייתי מודיע לכם שיש כאן מידע מסווג. הגיע אליי מידע מסווג. שאומר ככה, שבעוד 20 שנה, מדינת ישראל, חס וחלילה, כן, היום לא תהיה, אבל עוד 20 שנה, מדינת ישראל תהיה בסכנת, סכנה קיומית. לא שעכשיו אנחנו לא בסכנה קיומית, אבל נגיד, תהיה סכנה חריפה מאוד. ולצורך כך, המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים זקוק לך. אתה. המוסד נפתח. והתוכנית המבצעית היא כזאת שאנחנו מספרים לך מראש, זה עוד 20 שנה, אתה צריך להיות מהיום עוד 20 שנה להגיע לעמדת השפעה, מין אלי כהן כזה בדמשק, עמדת השפעה בשלטון במדינת אויב, ולצורך כך אנחנו מחדירים אותך באמצעים סמויים, כדי ליצור לך אליבי כיסוי מושלם, אתה צריך להיות בבית הסוהר שם לפחות איזה 5, 6, 7, 8, 10 שנים, כדי שתהיה כאילו איזה אסיר משטר, ועוד 10 שנים אתה תצא לפועל, אנחנו באמצעים שלנו, אנחנו נוציא אותך משם, אתה תתחיל לאט לאט לצמוח, ובסופו של דבר, בעוד 20 שנה אתה תגיע למקום כזה, עמדת השפעה, ותציל בזה את מדינת היהודים. כמה אנשים היו מוכנים ללכת לדבר הזה? היו. אני לא יודע אם כולם היו רצים, אבל היו לא מעטים שהיו מוכנים להתנדב, וכל הדבר הגדול הזה, הצלתה של מדינת ישראל על כתפיו של אדם אחד, האמת, מעין מה שעשה אלי כהן, מי שקצת מכיר את תולדותיו של האיש הגיבור והמופלא הזה, הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, בגזרה הסורית, חלק גדול ממנו זה בזכות אלי כהן, בזכות העבודה שהוא עשה. אתם מכירים את רמת הגולן? מכירים. שמתם לב שליד כל הבסיסים הסורים הישנים שצא אקליפטוס. והייתה עצה שלו. הוא אמר להם, היהודים מצלמים אתכם, וזה, תשימו עצים, תשתלו עצים, תסירו את הבסיסים, והוא יעביר את המידע לצהל, שאיפה שאתם רואים, עצי אקליפטוס, עץ אקליפטוס זה לא, זה לא משהו טבעי לרמת הגולן, לא גדל. אז תדעו שם יש בסיסים, ושם תפציצו. ועוד מידע לא יסולא בפז שהוא העביר, ובזכותו נצפות. מדינת ישראל הייתה חייבת לו את חייה, פחות או יותר ברגע הקריטי הזה של, שנת תפשין כף זין. מי לא היה מסכים? רבים היו מסכימים. כל ההבדל, שאף אחד לא גילה את זה ליוסף בהתחלה. אף אחד לא גילה את זה. יוסף הולך ומגלה את זה תוך כדי. תוך כדי הסתערות, תוך כדי האירועים, פתאום יוסף מגלה שהוא עובד או חי על שני צירים. ציר אחד הוא ציר ישר, וציר שני הוא ציר עגול. ציר ישר זה מה שאנחנו קוראים סיבה ותוצאה. והוא ציר מאוד מאוד ברור. יוסף הביא את האחים, את דיבת האחים, ראה אל אביהם. ולכן האחים סנו אותו, ולא יכלו לדברו לשלום, ולכן הם קינאו בו, ולכן הוא חלם חלום ועצבן אותם, ולכן הם זה, ואז הם רצו להרוג אותו ולמכור אותו, ובעצם הוא הגיע למצרים כתוצאה משנאת האחים. זה ציר ישר. יש לכל דבר סיבה ותוצאה ברורה. אבל יוסף לאט לאט מתחיל לגלות, אחרי שהמון שנים זה לא ברור לו, 10 שנים יוסף בבית הסוהר, במצרים, בית הסוהר במצרים, זה לא כלא באר שבע, ולא כלא רימונים, ולא כלא צלמון, שיש פה במדינת ישראל, בתי מלון לאסירים. כלא מצרים זה, one way ticket, אתה נכנס, אף אחד בכלל לא, מי סופר אותך? זה בור, כיפשו אותו. 10 שנים הוא שם, יוסף. אף אחד לא מתעניין בו. אבל תוך כדי השהות שלו שם, והיציאה מן הבור, וההתבוננות שלו, הוא בעצם הולך ומגלה שיש כאן משהו אחר. והנה הוא נהיה משנה למלך מצרים, ויש רעה, ויש סבא, ופתאום התפקיד האלוהי שלו נהיה ברור לו. ועכשיו יש כאן בכלל ציר אחר, שהוא עגול. מה מיוחד בגלגל, שהוא עגול? מה? אתה לא יודע, אתה לא יכול לקבוע מה ההתחלה, כלומר, האם ההתחלה היא שהאחים... האחים שנו את יוסף, ולכן הוא ירד מצרימה, ולכן, או, רגע, במעגל אפשר לעשות משהו אחר לגמרי. בעצם אפשר להתחיל את זה מנקודה אחרת, אפשר להתחיל את זה מהעבודה, ש... חבוד, שם. שריך. או שאולי נתחיל את זה בציר של עיגול. סוד העיגולים, כן? וכשאתה בעיגול, אז אתה... אין נקודת התחלה ברורה. אפשר לקבוע את נקודת התחלה איפה שאתה רוצה. מהי נקודת ההתחלה? רגע, אולי נקודת ההתחלה היא שעם ישראל בכלל צריך לרדת למצרים. וכיוון שעם ישראל צריך לרדת למצרים, צריך לשלוח שליח לפניהם, שיחין להם את הדרך ויציל אותם מהרעב. וכיוון שהשליחות היא הצלה מן הרעב, אז יוסף נבחר. וכיוון שיוסף נבחר, אז גלגלו את זה דרך האחים, כדי שהוא ימחר. שתי אפשרויות. דרך אגב, רק תדעו לכם, זה מחלוקת פרשנים. שמחלוקת פרשנים בין בעל העקדה לבין המלבים, האם האחים היו אשמים במחירת יוסף? בעל העקדה אומר שכן. כלומר, זו הייתה גזרה שישראל ירדו למצרים, אבל יכלו לבחור דרכים יותר נקיות מאשר למכור את אחד האחים. אבל המלבים אומר שהאחים אפילו לא היו אחרים למחירה. הוא אומר, הנה, יש ראיה מהפסוקים, המעורבות של המלאך הזה, וימצאו איש והנה טועה בשדה, וישאלו האיש לאמור מה תבקש, והוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש, הגיד אני לאחד נוראים, והוא אומר לו, נסו מזה. כי אמרו, כי שמעתי אומרים נחד אותיינה. כלומר, יוסף הגיע, חיפש את האחים בשכם, הם לא היו, באופן בסיסי מה צריך לעשות? תחזור לאבא שלו, לא מצאתי אותם. אבל הקדוש ברוך הוא שולח מלאך. שאומר לו, תשמע, הם לא כאן, הם בדותם, תלך עד לשם. כלומר, יש כאן איזו התערבות אלוקית שגם כן שותפה במחירה. אבל הוא אומר, גם המחירה הייתה בהתערבות אלוקית. ככה רצו שיהיה. כי אחרת, אם יוסף לא היה נמכר, אז הוא לא היה מגיע בתור עבד, ואולי היה מצליח להסתנן. חלק מהעובדה שמינו את יוסף למשנה למלך, צריך לדעת את הדבר הזה. העובדה שפרעה הסכים למנות את יוסף למשנה למלך מצרים, אתם יודעים למה? אה? את מי אתה בחיים לא תמנה למשנה למלך? מי שיש סיכוי שהוא יהיה מלך, אתה בחיים לא תשים אותו משנה למלך. מאיים עליך. אבל מי שברור שבחיים הוא לא יהיה מלך, כי הוא עבד. כי הוא היה בבית האסורים, אז אתה יכול למנות אותו למשנה למלך. הוא בסדר, אז הוא יהיה משנה למלך. מלך הוא בחיים לא יהיה. יוסף לא מאיים על פרעה. אחרת, יוסף הוא חכם מפרעה, צדיק מפרעה, נבון מפרעה. למה שפרעה ימנה אותו למשנה למלך? יוסף מכלכל את כולם. זה ברור שכולם עזבו את פרעה וילכו אל יוסף. אבל זה לכולם ברור. ושם איתנו נער עבד עברי. ההורים הרשעים, אומר רש"י. אבל דווקא זה פועל לטובתו של יוסף. אז עכשיו יש כאן שני צירים. ציר אחד ישר, סיבה ותוצאה, וציר שני עגול. באיזה ציר יבחר יוסף ללכת? איפה יוסף ישים את מעמד הנפש? בעגול ובישר. אם זה בעגול, הכל נראה אחרת. אם זה בעגול, בעצם יוסף אומר, לא היה יכול להיות אחרת. לא היה מצב שאני אציל את עם ישראל בלי כל הגלגול הזה. ואם זה ישר, אז... אז יש כאן אנשים אשמים, יש כאן כאלה שמכרו אותו, יוסף כאן יכול לסגור חשבונות. עכשיו, מה תגידו? תגידו שיוסף אולי לא היה מודע. יש כאלה אנשים שהם לא מודעים, כאילו, בסדר, אללה, הקדוש ברוך הוא גלגל אותם, אני לא מבין. יוסף מודע לגמרי. יוסף אומר כמה פעמים לאחים, אתם חשבתם לרעה. אתם חשבתם לרעה. ואתם חשבתם לרעה שאתם עשיתם, זה הקדוש ברוך הוא יסגור אתכם את החשבון. אנחנו גם יודעים שהקדוש ברוך הוא נפרע מעם ישראל על מכירת יוסף במשך כל הדורות. אבל אלוהים חשבה לטובה. ואיפה אני נמצא, אומר יוסף? באלוהים חשבה לטובה. אני 100% שם. אני לא 90% שם. אני 100% באלוהים חשבה לטובה. אין לי גרם אחד שבו אני עסוק במה אתם עשיתם לי, כי אם אני אהיה גרם אחד שם, זה יפיל אותי לגמרי. אלוהים חשבה לטובה. יוסף כל כך עסוק באלוהים חשבה לטובה, עד שכשנולד לו בן, הוא מחליט לקרוא לו על שם ההתמודדות הפנימית הנפשית הזאת. ועכשיו אנחנו נקרא את הפסוק הזה מחדש, ונדייק אותו עוד טיפה. זה לא שיוסף אומר שעכשיו נולד לי בן, ואני שכחתי לגמרי מבית אבא. אלא יוסף אומר, כי נשני אלוהים את כל
עמלי.
עמל בכל מקום זה ביטוי לצער. כן, ואת עמלנו אלו הבנים, זה ביטוי לצער, אדם לעמל יולד, עמל זה ביטוי של עבודה שיש בצער, כן. אז יוסף אומר, אני עסוק כל הזמן בלשכוח את הצער שגרמו לי. לשכוח את הצער, לשכוח את המחירה, לשכוח את הבור, לשכוח את כל הסבל, ולהיות מרוכז 100% במה? בסיבה הכוללת. לא היה יכול להיות אחרת, אין אפשרות אחרת, כך צודק שיהיה, אם אני לא הייתי נשלח, אף אחד לא נשלח במקומי, זאת האפשרות היחידה להציל את עם ישראל, יוסף לגמרי שם. זה נקרא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שמצדיק את הדין עליו. אומר יעקב, הדה עוד הכתיב היר את העגלות ותחי רוח, ויאמר ישראל, רב כוחו של יוסף בני, שכמה צרות הגיעו, כמה צרות מהאחים, ועדיין הוא עומד בצדקו ואומר, היה חייב להיות שיהיה ככה. עומד בצדקו. כן.
אני מהלך שרב, עכשיו אומר שיוסף באמת שוכח ונמצא במקום אחר. עם התפעולות הראשוניות שלו, כשהאחים הגיעו אליו, לא כל כך רואים את זה, לא? בכל זאת הוא עושה את כל המשחק עם הגביע של הכסף שהגיעו.
כן.
אם הוא היה באמת במקום
איזה
שכח
לשער,
הוא היה
מתבדע
אליהם,
הוא אומר להם, טוב, אז אני אענה על השאלה, למרות שזה לא נושא השיעור, אבל אני אענה עליה. השאלה הייתה, אם זה ככה, אז למה יוסף לא התוודע אל האחים מיד? זה נושא לשיעור נפרד, אבל התשובה היא כזאת. מה שכבודו אומר זה תשובת הרמב"ן. הרמב"ן אומר שיוסף רצה שהחלומות יתקיימו, אבל זה רק המסגרת, צריך ליצור לזה תוכן. יוסף, זה בדיוק חותר לאותה נקודה שדיברנו עליה. יוסף קיבל שליחות מאבא שלו. מה השליחות? לך נא וראה את שלום אחיך, ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. זה השליחות. ועד שיוסף לא מסוגל להשיב תשובה לאביו על שלום אחיו, הוא לא מתוודע אליו. יוסף, את כל ה... בואו נתחיל לשלול אפשרות אחרי אפשרות. האם יוסף רצה להתעלל באחים?
Yeah.
לעשות להם נקמה. לא, אתם ציירתם אותי, אני אצייר אתכם. אני אראה לכם מה זה. אפילו, בוא נגיד, אפילו כדי לחפר להם על ה... זה, לעשות להם איסורים. תשובה לא. איך יודעים? יוסף כל הזמן בוכה. הוא כל הזמן בוכה. הוא לא מסוגל, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, אבל הוא כל הזמן מתאפק, בוכה, הולך הצידה לחדר, בוכה וחוזר. כלומר, מבחינתו האישית של יוסף, זה דבר קשה מאוד מאוד. כל מה שהוא עושה לאחים. הוא בעצמו לא היה רוצה את זה, אז למה הוא כן עושה את זה? מפני שיוסף, כמו שאנחנו מכירים ברמב״ם, מנסה להביא את האחים בדיוק לאותה נקודה שבה הם יעמדו ומצד אחד, ומן העבר השני יהיה בן של רחל, שיסבך את כולם, שיהיה לו כמו דין של רודף כזה, כי יתפסו אותו באיזה גניבה, וליצור את אותה סיטואציה המדויקת כדי לבחון האם הפעם הם יתקנו. האם הפעם הם ימסרו את הנפש על האח שלהם מהאימא האחרת, מהאימא רחל, או שהם יגידו, מעולה, מה אמרנו לכם? הראשון היה כזה יף יף, צלצל בשערו וכתונת פסים וכזה מגוונן כזה וזה. השני גנב. מה זה אומר? כמו שלאברהם היה לו את שרה ואת הגר, והגר היה ילדים שהם מחוץ למשפחה, ככה גם ליעקב, יש לו את רחל ואת לאה. גם רחל היא ככה, יפת תואר, יפת מראה, יותר מדי יופי, יותר מדי חיצוניות בסיפור הזה. זה לבית יעקב. אז בנימין, סע לשלום, תישאר פה עבד, רק בלשון חז"ל זה מבוטא, הלך החבל אחרי הדלי. ככה יוסף אומר לי יהודה, תגיד לאבא שלך, הלך החבל אחרי הדלי. כמו שמחרתם את יוסף, תמכרו גם את זה.
אבל זה לא דומה, כי הפעם הם התחייבו להחזיר את זה.
מה?
הפעם הם התחייבו להחזיר.
כן, אבל לא בכאלה סיטואציות. לא שהילד גונב. חסר תירוצים. חסר, לא חסר תירוצים. הוא גנב, הילד. לקח גביע. יכלו להפיל את זה עליו, יכלו לגלגל עליו, אלף גלגולים יכלו לגלגל עליו. יוסף מביא אותם לאותה סיטואציה בדיוק, כדי שיתקנו. וכשיהודה מתקן, ואנחנו, אני מקווה שכולנו מבינים את המשמעות, מה המשמעות שיהודה אומר? אני מוכן לשבת עבד תחת הנער. עבד במצרים זה לא תפקיד, זה סטטוס. זה אומר שיהודה עבד, והבן שלו עבד, והנכד שלו עבד, והנין שלו עבד, עד סוף כל הדורות הם עבדים, אי אפשר לצאת מהסטטוס הזה. אתם מבינים על מה מדובר כאן? על מסירות נפש גמורה. אז יוסף מתוודע עליהם. כלומר, חוץ מהעובדה שיוסף בעצמו מבין את התפקיד שלו, הוא גם עסוק בלתקן את האחים. ורק כשהאחים מוסרים את הנפש עליהם, רק אז הוא אומר, עכשיו אני יכול לחזור חזרה לאבא, ולדווח לו שהשליחות הוא שלמה. שלום אחריך. יש אחווה. הכי קל היה ליוסף לכתוב מכתב לאבא שלו, ולהגיד לו, תשמע, אבא יעקב, לצערי הרב, אני מצטער לבשר לך שמכרו אותי, כמעט הרגו אותי, ובית יעקב בעצם התפרק והתפלג, ויש פה שנאת אחים ומלחמת אחים, עוד לפני שהבית הזה קם כבר הוא התפרק. אבל יוסף עושה כאן מהלך מאוד מאוד ארוך כדי לתקן. חלק, לא את הכל, לא את הכל, כי החלק, על חלק הוא צריך לתת את הדין, אבל חלק מתוקן, בערבות של יהודה. אז זה לגבי שאלתך. אחזור חזרה לדבר הקודם. המעמד הנפש הזה, לדלג ולעבור מיושר לעיגולים, הוא מעמד נפש מאוד מאוד חשוב בעבודה פנימית. הרבה מאוד פעמים אנחנו מנסים לגלגל את האשם אל זה, אל הסיטואציה, אל השליח. אנחנו לא מבינים שהרבה פעמים השליח הוא לא הסיבה, הוא רק התירוץ. יש כאן משהו עמוק מזה, יש כאן משהו פנימי מזה. אנחנו, יש לנו איזשהו קו של, 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 של רע שצריך ללחם בו, ורע שגורם איזשהו כישלון, אבל יש גם סדר כזה שבו הרע והטוב, שניהם ביחד, משמשים מטרה עליונה מהם. בואו ניתן עוד דוגמה ליושר ועיגולים. מגילת אסתר. בסדר? מה זה יושר במגילת אסתר? היושר במגילת אסתר זה סיבה ותוצאה. היהודים נהנו מסעודת אותו רשע, ולכן הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, והעמיד עליהם מלך קשה כאמן, שגזר גזרות, ואז היה צריך תפילה וחזרה בתשובה, ובסוף חזרנו למצב אפס. זה קו של יושר. אבל יש גם קו של עיגול. סדר של עיגול. יש מטרה אחת גדולה מאוד, שהיא ביין בית המקדש. אבל היהודים אין מספיק כסף להרים את זה. אז הקדוש ברוך הוא מקים עליהם מישהו רשע כהמן, כדי שבסופו של דבר הוא ייפול, והעושר שלו יתחלק לשלושה חלקים, שחלק מהעושר של, של, של המן ילך בעצם לביין בית המקדש. כלומר, בכלל מתברר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא גלגל את כל הגלגול הזה היא אחרת. הקדוש ברוך הוא גלגל גם את המן, גם את החשברש וגם את מרדכי, כדי שיהיה אפשר להרים מחדש את הפרויקט של בניין בית המקדש, כן.
אני יודעתי, יוסף עוד מלכתחילה ידע שזה לא עיגול, כמו שאתה מנסה להסביר. כי אם תשים לב אחרי שהוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, בן אדם היום יעמוד בניסיון, אפילו עשירית מהניסיון הזה, ילך ברחוב ויגיד, מה שאלוקים נותן לי, מה שאני רוצה אלוקים נותן לי. והוא לעומת זאת קיבל 12 שנה בכלא, 10 שנה בכלא, ואחרי זה עוד שנתיים. אז אם הוא היה לשנייה אחת חושב שיש פה איזה קו ישר של סיבה ותוצאה, הוא היה מיד נופל באמונה. לעומת זאת, תראה, הוא אפילו עוד אחרי העשר הוא עוד קיבל עוד שנתיים, בגלל שהוא רק אמר ל... רק אמר לו... למי הוא אמר? כן, שהוא אמר לו, תזכור אותי, תזכרני, אז הוא קיבל עוד שנתיים. ורש"י מסביר שבגלל שהוא לא בטח... כן, רק בגלל
שרש"י
מסביר שהוא לא
בטח. כן, נכון, זה מה שאנחנו אומרים, שיוסף הלך...
לפני זה אני לפי דעתי, יוסף עוד מלכתחילה עוד מהחינוך שלו שהוא...
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, וזה יכול להיות, יכול להיות שזה רמוז במה שחז"ל אומרים, שיוסף ויעקב נפרדו אחד מהשני בסוגיית עגלה ערופה. כלומר, יכול להיות שזה מה שבדיוק יעקב לימד את יוסף, את הסדר הזה. מי שמדבר על זה הרבה זה הרמח"ל. הרמח"ל מדבר על, יש לו מסביר שיש צורת הנהגה של הקדוש ברוך הוא שהיא הנהגת שכר ועונש, זה קו ישר, אבל יש גם הנהגת הייחוד. ובהנהגת הייחוד זה לא בקו ישר, אלא זה בהנהגה מעוגלת. יש איזה משהו שצריך לצאת לפועל, עם ישראל צריך לרדת למצרים כדי לצאת ממנה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מגייס הרבה מאוד כיוונים כדי שהדבר הזה יצא לפועל. כל השאלה שלנו כבני אדם זה איפה אנחנו בוחרים לשים את המבט. מבט מאמין זה מבט שלוקח בחשבון גם את את העניין הזה העגול. ולא מאשים את את השליחים, אלא מבין שיש כאן איזה משהו עמוק, ועכשיו התפקיד שלי זה איפה אני שם את המבט, איפה אני בוחר להיות. יוסף בחר, אמר לאחים, אני יודע, אתם חשבתם לרעה, אני בוחר להיות, באלוהים חשבה לטובה. מבחינתי לא הייתה אפשרות אחרת. הייתי חייב לרדת למצרים כדי להציל את כולם. ולכן הוא שולח לאבא שלו עגלות, כדי לרמוס לו על העיגול הזה. בואו תראו מה אומר כאן השם משמואל. ונראה זה בכל עניין העגלות רמז יש בדבר. כי אופני העגלה הסובבים, לכן נקרא עגלה, על שם האופנים הסובבים, העגלה נקראת לא על שם המרכב, אלא על שם הגלגלים, העיגולים שמסתובבים. כן? שעל זה שם זה נקרא עגלה, על שם האופנים הסובבים בעיגול. מורים שזה שלה, למעלה בתכלית, כרגע יורד למטה. וזה שבתכלית הירידה למטה, משם מתחיל לעלות למעלה. וזהו הרמז ששלח יוסף ליעקב עגלות, שבא להצטער הרבה על ירידתו למצרים, שלא יצטער יעקב הרבה על כך שיוסף ירד למצרים, שזו הירידה עלייה תהיה לו. וזה לשאת אותו שהוא לשון עלייה ולא הזכיר לשון ירידה כלל. אין, יוסף שולח את הגלות לשאת את יעקב מצרים, הוא בעצם אומר, אבא, כל הירידה בעצם תכליתה עלייה. ולא היינו יכולים לעלות אם לא היינו יורדים. אז בעצם כל הירידה מקבלת עכשיו אור אחר. וזה עצמו שנזכר יעקב, שמאחר שיוסף שלח לו רמז כזה, בוודאי לקח גם בחינה זו לעצמו. אם יוסף שולח לאבא שלו כזה רמז, אומר לו, אבא, אל תפחד לרדת למצרים, כי הירידה למצרים בעצם היא הכרחית. כדי מה? כמו שמבאר המהר"ל, כדי להעמיד אומה, כדי להעמיד כלל, כדי שעם ישראל יתחמש בכל הדברים הנצרכים, כדי להעמיד אומה, אז חייבים לרדת למצרים. אז נכון שזה נראה תוצאה של רעב וכולי, אז זו הסיבה הקרובה, זו הסיבה הישרה, הסיבה העגולה, הרחוקה, זה הצורך להכניס את עם ישראל לתוך הרחם המצרית, כדי אחרי זה להוליד אותנו עם כל העוצמות החומריות הגדולות ביותר. גם דרך אגב אצל משה רבנו זה ככה. למה משה רבנו גדל לבית פרו? יושר. כי יש גזרה, והם מחביאים אותו, והוא ביאור, ומוצאים אותו, אז הוא גדל שם. עיגול, לא, לא. צריך להוליד מנהיג בעם ישראל. מנהיג לא יכול לגדול אחד עם אחיו העבדים. איך הוא ינהיג? הוא צריך לגדול בבית מלך. אז משה רבנו צריך לגדול בבית פרו. נסדר את זה באופן שככה עד ש... כל השאלה היא מאיפה אתה מתחיל. ברגע שאתה הולך לכיוון של עיגול, אז אתה, אפשר להתחיל את הסיבה מכל מקום שתבחר. מכל מקום שהעין המאמינה בוחרת לקבוע את הסיבה, משם יכולה להתחיל. אז אומר יעקב, אם יוסף שולח לי את הרמז הזה, וזה עצמו שנזכר יעקב שמאחר שיוסף שלח לו רמז כזה, בוודאי לקח גם בחינה זו לעצמו. ואפילו כשהוא מושל בארץ מצרים ובתכלית העלייה, לא שר מנגד עיניו לחשוב אולי זהו הרגע האחרון של העלייה, ומעטה תתחיל הירידה, ועל כן לא גבה לבבו. אדם שנמצא גם כן בסדר העיגול הזה, הוא לא, אז הוא לא גם תפס לעצמו איזה גאווה, אני הצלחתי, אני... לא, לא, זה פשוט התפקיד. זה הסדר, אז אני עכשיו בעלייה. יכול להיות שעוד כמה זמן, אני כבר לא הצטרכו אותי, ואז אני עוד פעם ירד. והוא שפל בערך כמו בירידה, אבל כן עוד ריבותה יותר, שעמד בצדקתו עם כל גדולותו עם מימולי המשל. ובאמת, אומר השם ישמואל, כך הייתה מידתו של יוסף. הוא יוסף הרואה את צון אביו, הוא יוסף שנעשה מלך, שמידה זו הועילה לו בכל עיתותיו, הן כשהיה בצרה ובתכליתה, והן בגדלותו בתכלית, ועל כן כשהכיר יעקב מעניין העגלות כוונת יוסף, אז ותכי רוח יעקב אביו. כשיעקב ראה את הרמז של יוסף, כשיעקב ראה איפה יוסף נמצא, כשיעקב ראה שיוסף אומר, אבא, אני לגמרי באלוהים חשבה לטובה, יש כאן תוכלית אלוקית, ואני לא מרוכז במי שהוריד אותי למצרים, וזרק אותי אל הבור, והתאכזר אליי, אני בכלל לא מרוכז בזה, אני מרוכז במשהו אחר, אני מרוכז בתכלית האלוהית לירידה מצרימה, שיש לה מטרה, ויש לה מכוון, ויש לה מגמה, ובוא תהיה גם אתה מרוכז בדבר הזה, אז ותחי רוח יעקב אביו. אז יעקב יודע שהוא הולך לפגוש איזה יוסף? יוסף הצדיק, יוסף שהצדיק עליו את הדין, יוסף שלא רק אמר, טוב, לא נורא, היה לי שנים קשות, העיקר שבסוף יש happy end לסיפור. לא, יוסף כזה שאומר, הסיפור מההתחלה הוא סיפור שמח. הסיפור מההתחלה הוא סיפור הכרחי, הסיפור מההתחלה הוא סיפור צודק, אי אפשר היה שיהיה אחרת. רק כך יכול להיות. וזה בעצם סדר העיגול. יוסף בוחר איפה להתחיל להסתכל. כן, איפה לקבוע את נקודת ההתחלה ואיפה את נקודת הסיום. הוא רואה שיש כאן בעצם איזשהו מהלך הרבה יותר רחב ועגול, שבו בתוך המהלך הגדול הזה כולם משרתים, גם האחים המשרתים וגם יוסף בעצמו הוא משרת וגם החלומות המשרתים. מה שאתה מקודם אמרת, איך קוראים לך?
אורון
מקודם אמר, אתה צודק, וגם כבודו מקודם אמר את זה, מה שעזר ליוסף להחזיק מעמד במדרגה המאוד מאוד גבוהה הזאת זה החלומות. לכן ניתנו לו החלומות, כי איזה מין זריקת כיוון, תדע לך, אתה לא יורד סתם. יש לך תפקיד שלטוני, תפקיד כללי, אתה עתיד להגיע אליו. אז כל הזמן יוסף זכר את החלומות כאיזה מין מצפן פנימי, כדי לא ליפול במשהו שהוא מאוד מאוד מובן וטריוויאלי. מכרו אותי, זה, זרקו אותי, איזה מין דבר זה, זה אכזריות, דבר הכי טבעי. אבל החלומות של יוסף כל הזמן היו לו לאיזה מין מצפן שעזר לו לשמור על צורת ההנהגה המגולגלת הזאת, ולא ללכת דווקא בסדר הרגיל שאנחנו כולנו מכירים אותו. זה מעמד נפש, וזה כוח נפשי מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו, יש לנו קשיים בחיים, או יש צרות, או יש איסורים, וזה נראה לנו שזה בא בגלל זה, ואם רק לא היה ככה, ואם... בדיוק השבוע, היום חשבתי על... עשיתי באוטובוס, אז היה... הנהג אוהב שירים ככה מזרחים, וזה. כל פעם הוא שם שירים של זוהר ארגוב. אז אני כל פעם שומע שיר אחר. הכל דיכאון. סליחה, ממש, אני חשבתי שצריך לעשות את עבודת דוקטורט. הכל דיכאון, הכל זה. באחד השירים, לו הייתי בר מזל, מבקש גורל, הייתי מבקש להיות ככה וככה, אם הייתי נולד מככה, הייתי עושה ככה. זה נראה לך שכל הזמן החיים דפקו אותך, ואז היית עושה ככה וימינה ושמאלה. ואנחנו לא מבינים שהרבה פעמים, כמעט בכל הפעמים, הצרות שיש לנו, האיסורים או הקשיים, נועדו להצמיח אותנו. כל השאלה, מאיפה אנחנו מסתכלים?
זה לא משהו שתורד בדיעבד? מה? מבט על הגול, משהו שתורד בדיעבד.
יוסף ראה את זה. יוסף ראה את זה תוך כדי, בדיעבד אנחנו מבינים מה היה, והמבוקש מאיתנו זה לכתחילה לקחת את האפשרות אותי בחשבון. לקחת את האפשרות שכנראה, בלי האתגר הזה כרגע שאני נמצא לפניו, משהו לא היה נולד. אם הייתי ממשיך כרגיל, אז משהו שעתיד להיוולד, אני עדיין לא יודע מה ייוולד, אני עדיין לא יודע מה יהיה, אבל הוא עתיד להיות. לקחת את הדבר הזה בחשבון ולהיפתח אליו, ואז גם הדבר הזה מתרחש וקורה. אמן ואמן. כל גלגל. עסקו ואמצו. יום טוב.